לסוגיות שונות. אז פעם קודמת, או בפעמים הקודמות, עסקנו בסוגיית לתקופת המעבר, סיימנו את זה עד כמה שאני זוכר. בסדר, חשבתי היום להתחיל ללמוד סוגיה שלמה, שיש לה הרבה מאוד השלכות, אולי הסוגיה. כפי שאתם רואים בדף שלפניכם, אז זה בעצם החצי הראשון של המאמר. המאמר הזה נקרא דרשה בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות. כלומר, הרב קוק דרש דרשה מאוד יסודית, מאוד עקרונית, מהו חינוך, מה מגמות החינוך, מה מטרת החינוך, ברמת הפרט, ברמת העם, נראה עוד מעט. והדרשה הזאת נוגעת בהרבה צדדים, דרשה ארוכה, הדף שלפנינו הוא החצי הראשון של הדרשה הזאת, וכדאי ללמוד את הדברים, כי יש לדברים השלכות חשובות. הפתיחה לדרשה הזאת, או בפתיחה לדרשה הזאת, הרב מזכיר שני מקורות בחז"ל. המקור הראשון, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. באופן פשוט, אל תיגעו במשיחי, אל תיגעו במשיח, ברבים. כלומר, מי הם התינוקות של בית רבן? הם אלה בעצם שיובילו ויופיעו, ואפילו אומר, בעצמותם הם כאלה, הם בחינת משיחי. ואולי אני אגיד את זה קצת יותר עמוק. אנחנו יודעים שהעולם שלנו מחולק לשלוש תקופות, 6,000 שנות היסטוריה מחולקות לשלוש תקופות היסטוריות, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 משיח. כלומר, השליש הראשון של ההיסטוריה הוא תוהו, תוהו מלשון תהייה, תוהו ובוהו. אדם תוהה על בוהו שבא. כלומר, אדם עומד מול מציאות ויש לו ספק כלפי הערך, המשמעות, החשיבות, המגמה, המטרה וכו'. אז אם כן, השלב הראשון הוא סימן שאלה. 2000 שניים נקראים בחז"ל 2000 תורה. אחרי שיש ספק, אנחנו רוצים למצוא פתרון לספק. יש קושיה, רוצים למצוא תירוץ. אז התורה שהתחילה בשנת 2000, כלומר, בגיל 52 של אברהם אבינו, נולד ב-1948 לבריאת העולם, שנת 2000 היה בגיל 52, אומרים חז"ל, אז התחילו שתי כליותיו נעשות לו כשני רבנים ומלמדות אותו תורה. טוב, צריך להבין את הדרשה הזאת. בכל אופן, אחרי התוהו תורה, אפשר לומר שהתהליך הזה הוא בעצם תהליך של כל אדם. קודם כל יש ספק, מתוך הספק אני מתעורר, הספק הזה מטלטל אותי, מזעזע אותי, אני מחפש פתרון, ואז אני מוצא את הפתרון. הפתרון הוא תורה, התכנים, הערכים, האידיאלים של התורה. אם כן, אז אם הייתה קושייה ויש תירוץ, יש סימן שאלה ויש סימן קריאה, אז מה זה משיח? למה העולם לא נגמר בשנת 4000? 2000 תור, 2000 תורה, מספיק. מה זה 2000 משיח? אלא המשיח נקרא משיח מלשון משיחה. כלומר, המשיח נקרא משיח כי הוא משוח. במה הוא משוח? במה מלך משוח? אם המלך המשיח הוא מלך, המלך המשיח, במה המלך משוח? המלך משוח בשמן. מה התכונה של השמן ביחס לנוזלים אחרים? שהוא נספג, שהוא צף, אבל גם שהוא נספג. כלומר, רוב הנוזלים, ניקח אולי מים ביחס לשמן, זו הדוגמה הפשוטה ביותר, מים הם לא נספגים. מים, כשאני נרטב ממים, הם לא נספגים בתוך האור, אלא הם מתייבשים, מתאדים ונעלמים. זהו.
לא איזה חומר.
נכון. אבל שמן זה חומר שנספג לך, הוא נספג בחומר. הוא נספג, זה מין נוזל כזה שנספג במציאות. ולכן לא מספיק לתת תשובה לקושייה. אלא השאלה אם התשובה, נקרא לה באופן חיצוני, הלמדנית, השכלתנית, האם הערך הוא ספוג בחיים, הוא ספוג במציאות, הוא נהפך לחלק מהמציאות. 2000 שנות משיח, אם אפשר לומר, אמורות לחלחל, לפעפע, ליצור מציאות של חיים של אותם 2000 שנות תורה. אז אם כן, התפקיד של המשיח הוא לא לתקן את העולם במובן כללי, אלא התפקיד של המשיח זה להפנים, לחלחל, לפעפע, את אותם הערכים האידיאליים שהופיעו ב-2000 שנות תורה. ולתהליך הזה אנחנו צריכים סך הכל, לכל התהליך הזה, 6,000 שנה. אם כן, כל תהליך של כל אדם עובר, ועם ישראל עובר, והמין האנושי עובר בכלל לתיקון עולם, הוא תורה משיח. קודם כל תהייה, אחרי זה פתרון לתהייה הזאת, ואחר כך הפנמה של הפתרון. זה הסדר. ולכן כשחז"ל אומרים שתינוקות של בית רבן הם משיחי, לפי המשמעות הזאת, תינוקות של בית רבן הם כנראה, נראה בהמשך מדוע, הם כנראה אותם האנשים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אותה יצירה אלוקית, שאמורה להפנים את הערכים התורניים של תיקון עולם. וזה דבר מפתיע מאוד. כי לכאורה, תינוק של בית רבן, אם נשתמש רגע בביטוי הזה כפשוטו, תינוק של בית רבן, תינוק שמדבר תורה של בית הרב, בית רבן, מה הוא כבר יודע להגיד? איזה תורה כבר יש לו? בחור במכון מאיר, אפשר לומר, למה תקופה משמעותית, יש לו תורה. עכשיו, לך תהיה משיח. בסדר. כלומר, לא, לא, לא אמרתי להיות משיח. שיגידו, עושים פה אנשים חולים או עזויים. אלא לך תהיה שותם לתהליך משיחה. זה התכוונתי. כן. אבל התינוק הזה? אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן? דבר תמוע מאוד. אז הרב עוד מעט יסביר לנו במאמר הזה, למה באמת נגיעה, רק נגיעה, נקודת מגע לא נכונה עם המשיחים, זה בחינת תינוקות של בית רבן. למה, אני אומר את זה אולי בשפה הציורית קצת, למה הגאולה תלויה בדבר אחד, בהופעת חיים שנקראת תינוקות של בית רבן? ואם לא יהיה בעם ישראל תינוקות של בית רבן, אז חס ושלום אנחנו בבעיה, וזה בדיוק הגמרא הבאה. המדרש הבא, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, אם אתה רואה שיש מציאות חס ושלום, של נסיגה, של חורבן התיישבות, תדע לך, יש לזה סיבה, על שלא החזיקו בשכר סופרים, ובשכר משנים. לא, או בנוסח אחר, לא שילמו למלמדי תינוקות. יש אפילו פעם ראיתי בתקופה של גירוש גוש קטיף וצפון שומרון, שהיו אלונים כאלה, חרדים דווקא, שאמרו שהחורבן הזה של גוש קטיף הוא תוצאה מזה שהממשלה קיטצה בתקציבים של הביטוח הלאומי וגם בתקציבים של מלמדי תינוקות לתלמודי תורה וישיבות וכו'. טוב, זה לא כפשוטו של דבר, זה לא כפשוטם, זה לא מתמטיקה. צריך להבין מה התכונה של אותם התינוקות של בית רבן, שהם בחינת משיח, ומדוע אם התכונה הזאת לא יוצאת אל הפועל, מדוע חס ושלום יש נסיגה בהופעת משיח? זאת השאלה בדיוק. כלומר, הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד אותה היום, דרשה בית חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות, זאת לא איזושהי דרשה שעוסקת בענייני חינוך שמנותקים מכל ההוויה הכלל ישראלית, קרי גאולת העולם. אלא היא גופה. היסוד של גאולת העולם הוא מתחיל בנקודה הזאת. רק כדי לסבר את האוזן באיזשהו קוריוז כזה, לא הייתי אומר קוריוז כי זה הרבה יותר מזה, הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, ברמה הפוליטית, ששני תיקים צריכים להיות בידי הציבור הדתי-לאומי. תיק החינוך ותיק המשפטים. תיק החינוך, כי שם הכל מתחיל. תיק המשפטים, כי לשם הכל שואף, או משם הכל, או לשם הכל הולך. החינוך והמשפט. החינוך העברי והמשפט העברי. והאוצר והביטחון, ואפילו ראש ממשלה. זה תוצאה של, של חינוך ומשפטים. היה מקפיד על זה, שתמיד שני התיקים האלה צריכים להיות בידי אנשים אמוניים. בעלי תורה גדולה, תורה שלמה. כי באמת, איך לנהל כלכלה, זה קשור לחינוך. איך לנהל ביטחון מדינה, זה מתחיל מחינוך. זה מתחיל ממשפט, מאמת ושקר. או מאמת גדולה מול אמת קטנה. מיחס נכון בין אמיתות. לכן הדרשה שאנחנו הולכים ללמוד אותה היום, להתחיל אותה היום, היא לא עוד דרשה שעוסקת בעניינים שקשורים למלמדים בבית המדרש, שאז ישאלו כאן אנשים, רגע, אני לא מלמד בבית מדרש, אז מה זה קשור אליי? אנחנו עסוקים בסוגיית המשיח, אם אפשר לומר כך. מה יביא משיח, או איך אנחנו בונים תהליך שנקרא משיח, וחד ושלום, מה קורה כשהתהליך הזה, יש בו עיכובים, יש בו בעיות. יש בו עד כדי כך, עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל. כי לא יחזיקו בשכר סופרים, הבעיה היא לא כלכלית, הבעיה היא לא מבינים מה זה סופר, מה זה מלמד תינוקות, כי לא מבינים מה זה לימוד תורה של תינוקות, כי לא מבינים מה זה תינוקות של בית רבן בכלל, כי לא מבינים מה זה חינוך. אז כשלא מבינים מה זה חינוך באופן חיובי, אז ממילא מקצצים בתקציבים. זה לא טכני, קיצצו בתקציבים, חרב גוש קטיף. צריך להבין מה זה נקרא תינוק של בית רבן, כדי להבין את המהלך הזה. טוב, אז אנחנו היום נתחיל את הדברים. מי שאיתנו היום כדאי שימשיך הלאה, כי יש כאן כמה שלבים במאמר הזה, אז כדאי לראות את כל התמונה. יסוד האומה ביחס העתיד שלה תלוי ביסוד החינוך. אולי נקרא את כל הפסקה הראשונה. כבר נודע מכל חכמי לב כי התיקון בחינוך הוא תיקון בכל. וזה אמנם נודע לנו מפי הניסיון לכל צדדיו, הרבה יותר ממה שאפשר לדעת מפי השמועה והלימוד. החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתת תכונתה. ובישראל, שאיננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות, ועם זה, גם כן בחולשות שונות ולקויים וליקויים מיוחדים, שצריכים הגנות מיוחדות, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כל המשפט הזה הוא משפט שיש בו הרבה קודים סודיים שצריכים לפרק אותם ממקומות ולבאר אותם ממקומות נוספים מכתבי הרב. אנחנו צריכים לצורך שכלול החינוך תמיד, או אנחנו צריכים לצורך שכלול החינוך תמיד לעמוד על אופייה של אומתנו. אולי רק עוד פסקה אחת, כי אי אפשר בלי הפסקה הבאה, רק כדי להשלים את התמונה הראשונית לפחות. זה הדבר נוהג בישראל תמיד, בכל עת ובכל זמן ובכל מקום. אמנם, יותר ויותר הדבר נוגע אלינו יושבי ארץ הקודש, וביותר יושבי המושבות בוני היישוב החדש בדורנו, שאיננו צריכים להיות מלאי עוז השם ותקוות דור דורים. נא לא לשכוח, המאמר הזה נכתב בתפרש סמך אי, לפני יותר מ-100 שנה, 102 שנים. פה צריכה צורתנו האמיתית להיות מפותחת בחינוך הילדים יפה יפה. וכשם שכל מעלה וכל תיקון הגון שבו הוא שורש נאמן לתיקונים הבאים ושכלולים עתידים עלינו לטובה בעזרת צור ישראל ברוך הוא, כן, כל קלקול והריסה, כל עיוות וטעות שבדבר הגדול הזה, הוא רכב כללי המארס את כל אשר אנחנו שואפים לבנות, ומחבל את כל מעשה ידים. טוב, האמת שאפשר לדבר רק על הפסקה הזאת עד סוף השנה, אבל ננסה באמת למקם את הדברים. יסוד האומה ביחס העתיד שלה תלוי ביסוד החינוך. זה נודע מפי הניסיון, וזה נודע מפי השמועה והלימוד. הייתי רגע בורח למקום אחר. שרב שם מדבר בעניין אחר, אבל אותו עיקרון בדיוק. בואו נברח למדרגה של עם. כדי שעם יהיה לו את ה... אם אפשר לומר, כדי שעם יהיה, אז הוא צריך שתהיינה לו מערכות חיים מעשיות. כלומר, הוא צריך פוליטיקה, הוא צריך כלכלה, הוא צריך צבא וכו'. אבל כדי שכל זה יתפקד, הוא צריך שיהיו איזה שהם ערכים שבשבילם תהיה בחברה, באותו העם, תהיה מסירות למען אותם הערכים, וכל הזרועות המעשיות יממשו את אותם הערכים. אבל ברגע שאותם הערכים לא קיימים, או ברגע שאותם הערכים הם ערכים חולפים, משתנים, ממילא החוסן של החברה להילחם על אותם הערכים לא קיים, כי לא מאמינים באותם הערכים. ממילא יבוא כוח מבחוץ, וימוטט את החברה. אני אומר את זה במילים מאוד פשוטות. התמוטטות של עם ברמה צבאית, ברמה פוליטית, ברמה כלכלית, זה לא סיבה, זה תוצאה. זה תוצאה שבחברה אין את החוסן להיאבק עד כדי מוכנות להילחם ולמות במאבק הזה חס ושלום, על אותם הערכים. אומר שם הרב באותה פסקה, אולי נקרא תכף כמה שורות, בין היה. למה עם ישראל הוא עם שונה מכל העמים האחרים? למה רק עם ישראל הוא עם ישראל חי מול כל העמים שהולכים ומתחלפים על במת ההיסטוריה? כל העם חי תקופה היסטורית, לפעמים זה יכול להיות נגיד אלף שנה אפילו, נגיד, אבל בסוף האלף שנים האלה, העם הזה ייפול מהבמה. ירד מהבמה, יתחיל עם חדש, עם אחר. למה? אומר הרב, כי מה שמחזיק עם על במה היסטורית, זה לא הכוח הצבאי שלו, או העמדה הפוליטית שלו, או הכסף הכלכלי שיש לו. מה שמעמיד אותו, זה הערכים שלו, האמיתות שלו. נקרא לו יסוד החינוך שלו. וברגע שכל תרבות היא תוצאה של שכל אנושי, לכן שכל אנושי הוא מוגבל. לזמן, למקום, לתקופה, לתרבות, להוויה, למנטליות, לסגנון חיים, להשקפת עולם. ולכן כל עם יש לו כיליון, כל עם יש לו סוף. למה? כי יש סוף לרעיונות שלו. ברגע שהרעיונות שלו הסתיימו, הם כבר לא, אין להם עמדה, אז ממילא הוא לא מוכן להילחם על זה יותר. ממילא יבוא כוח מבחוץ וימוטט את זה. ניקח דוגמה פשוטה, מבחוץ ומבפנים, להבדיל בין שתי הדוגמאות. הקומוניזם מבחוץ, ניקח את הדוגמה הפשוטה שכולנו יכולים להבין אותה, הקיבוץ מבפנים. התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית. לא היה דו-קרב בין אנשי העיר לאנשי הקיבוץ, ואנשי העיר ניצחו ועד הקיבוץ נהיה עירוני. נראה לי, נכון? לא עמדו בשפת הברכה בקיבוץ, בצד ימין, בצד אחד עמדו אנשי העיר, בצד השני עמדו אנשי הקיבוץ, בואו נעשה דו-קרב, מי שמנצח נכנע לשני. זה לא היה ככה. למה החברה הקיבוצית הולכת ומתפוררת? למה הרעיון הקיבוצי הולך ומתפורר? כל תופעת ההפרטה כמשל. למה? כי הרעיון הזה שנקרא קיבוץ הוא רעיון חשוב מאוד. יש בו הרבה צדדים נפלאים ביותר. חשובים מאוד. אבל הרעיון הזה כנראה מצד עצמו, בצורה שהוא התלבש. הוא מצד עצמו. ברגע שהוא מצד עצמו כבר אין מי שיהיה מוכן להילחם עליו. אין מי שמוכן להשקיע בשבילו. כמה בני נוער מהקיבוצים נשארים בקיבוץ? בונים שכונה של הנוער, אבל שכונה מופרטת. כל אחד לעצמו. למה? אף אחד מהעיר לא בא ואמר, רגע, בוא נעשה מלחמה, נראה מי צודק, העיר או הקיבוץ, העיר ניצח בקרב, טוב, כולם נהיים עירוניים. זה לא עבד ככה. אלא הרעיון הזה מיצה את עצמו. ברגע שהוא מיצה את עצמו, כבר אין את הלוחמים במחאות שילחמו על הרעיון הזה. ממילא ברור שיש רעיון חדש, והוא גובר עליו. רבי הרב, ככה זה גם במאבק בין עמים. אולי נקרא כמה שורות. חסר אין היה ברכות בית. אין היה ברכות בית. טוב, תכף נקרא. לכן בואו נחזור אלינו רגע. יסוד האומה, ביחס העתיד שלה, העתיד של כל קבוצת אנשים, תלוי בערכים שלמענם הם חיים ולמענם הם מוכנים למסור את הנפש למען הערכים האלה. ולכן במילים אחרות זה נקרא חינוך. חינוך, מה זה חינוך? תכף אולי נגדיר הגדרה מדויקת מה זה חינוך. חינוך זה אותם הערכים שהם בעצם הוצאה מהכוח אל הפועל של אותו הדבר. הפעם הראשונה שמצאנו חינוך בתורה לא במובן של שם אדם, אלא במובן של נקרא לזה פעולה או פעילות, זה כשאברהם אבינו יוצא למלחמה. שם כתוב, וירק את חניכיו. ואז רשי שם נותן הגדרה מאוד חשובה, דרך אגב מאוד מעניין שם רשי ביחס לפשט, נושא בפני עצמו. אבל רשי שם אומר הגדרה, מה נקרא חינוך? אומר רשי, אולי נכתוב את זה. התחלת, הגדרה למושג חינוך, ואני יודעתי, כל מי שאמור להיות אבא או אמא, צריך לדעת את זה. התחלת כניסת האדם, או כלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. זה נקרא חינוך. כלומר, כל אדם, או אפילו כלי, תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי בכלי, יש בו איזשהו אומן, הבורא או היצרן, לא משנה אם זה בכלי, שמתגלה באומנות. ניקח דוגמה פשוטה. אם יש יצרן שיצר כוס, כלי קיבול מזכוכית הנקרא כוס, אז הפעם הראשונה שאני משתמש בו ככלי קיבול למשל למים, הפעם הראשונה הזאת נקראת לחנוך את הכוס. חנכתי את הכוס. מה שייך לחנך כוס? זה דומה. אלא לחנוך הכוונה, אותו היצרן שייצר את הכוס, יש לו איזושהי מטרה, איזשהו תפקיד שאמור להופיע בכוס הזאת. וכשאני משתמש פעם ראשונה על פי אותו האופי שהיצרן ייצר את הכוס ככלי קיבול, אז אני בעצם מחנך, חונך את הכוס. אבל הוא יצויר ציור שהייתי לוקח את הכוס הזאת ומשתמש בה למשהו אחר. או אולי דוגמה שצלחת יותר טובה. צלחת היא כלי קיבול לארוחת צהריים, נגיד. אבל אם אני לקחתי את הצלחת הזאת, נגיד שהיא מסכוכית, ועשיתי אותה צלחת מעופפת, חסר סדר צלחת, זה לא אמנות שהיא עתידה לעמוד בה. אז כל בריאה שהקרב החוברה, יש איזו אמנות, יש איזשהו אומן שמתגלה באמנות, ערך שהוא עתיד להיות, שהוא עתיד להיות כזה. ולכן הוא נברא ככזה. אמרנו, מה זה אמונה? אמונה זה שאני מגלה את האומן באומנות. ואז אני נאמן לאומן. ואז אני שייך לאמונה. כי אני מגלה את האומן באומנות, כלומר אני חושף את התפקיד שהאומן שם באומנות, שהוא ברא אותה עם הערכים, עם התכונות שלה, האופי שלה, הכישרונות שלה וכו'. והחשיפה הזאת היא נאמנות לאומן, ואז אני באמת בעל אמונה, כי אני מגלה את האומנות שעתיד לעמוד בה. אז כל כלי וכל אדם, כל דבר, יש לו איזושהי, יש פה הופעה אלוקית, ואם הוא הופיע דרך הלבוש של השכל האנושי, לא משנה כרגע, יש הופעה אלוקית, יש לה תפקיד שהוא אמור, יש לו תפקיד שהוא אמור לגלות אותו. והתפקיד שלי כמחנך, זה לעזור לאותו אדם או כלי, להיות הוא. לחשוף את האני שלו, לחשוף את העצמיות שלו, לחשוף את האומן שבו. זה נקרא חינוך. התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. ועד אני צריך לזהות מהי האומנות שהוא עתיד לעמוד בה. כלומר, מה האופי שלו, מה התכונות שלו, מה הכישרונות שלו,
לאיזה פונקציה הוא בא לעולם, האדם הזה, הבריאה הזאת, הכלי הזה, להבדיל. ואני צריך לעזור לו להיכנס לשם. לעזור לו להיות כזה. יש הרבה מה לדבר, גם ברובד של למה זה נקרא דווקא שם חינוך. נושא מאוד מעניין. רק במשפט אחד הייתי אומר, והיה רק את חניכה והייתי אומר, מה זה חינוך לפי התורה? הרי את מי, לפי הפשט, את מי אברהם אבינו לקח למשימה הזאת לשחרר את לוט מהשבי? את כנראה, את אותם הלוחמים, סיירת, הסיירת הנבחרת, שיודעת לחלץ שבוי מהשבי. במילים פשוטות, מה נראה כלפי חוץ כחינוך? אני משתמש במילה מודרנית של משרד החינוך של היום, משרד החומר של היום, שנקרא חינוך עדיין. יש בו עדיין זדים חינוכיים, אבל גם זדים אחרים, לצערי הגדול, לצערנו הרב. הייתי חושב שחינוך זה מיומנות. והיה רק את חניכיו, חינוך, זה אדם, שבפונקציה הזאת של אברהם אבינו, הוא יודע לקחת את אותם הלוחמים הטובים ביותר, שמסוגלים להוציא מהשבי את השבוי לוט. זה, והיה רק את חניכיו. מיומנות. מיומנות מקצועית. מה התפקיד של משרד החינוך? להעניק מיומנות מקצועית. זהו. שבא לזה ביטוי באינפורמציה, ואחרי זה תעודה, ואחרי זה אוניברסיטה, ואחרי זה עבודה, וכלכלה, וזהו. זה מה שאנחנו חושבים, פשט הפסוק. זה נקרא חינוך. מיומנות. אם אתה לא אומר באספת מורים היום, או הורים, את המילה מיומנות 32 פעמים לפחות, אתה לא מורה טוב. יתלוננו למפקחת, שאתה לא מקנה מיומנויות. אני לא צוחק בכלל, הלוואי שהייתי טועה. ואני לא טועה בכלל. מהיכרות את המציאות. אז הכלפי חוץ נראה שוויה רק את חניכיו. זה מיומנות מקצועית. ברש"י אומר, עצור! את יודע מה זה מיומנות? וירק את חניכיו, וירק ויזרז את חניכיו. אל תקרי חניכיו, תקרי חניכו. אתה יודע מי זה חניכו? אליעזר, שחינכו למצוות, שחנך אותו, גילה את האומנות האמיתית שלו. אחד יצא שם למלחמה. לא משנה עכשיו פשט עוד רש"י, נעזוב על הרעיון. ואז רש"י אומר את ההגדרה למושג חינוך. יוצא שחינוך זה בעצם החשיפה של אותו העולם הפנימי, הערכי, האמיתי, אותה אישיות האלוקית שנמצאת בכל בריאה. זה נקרא חינוך. זה המשפט הבא, קצת דילקתי. החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתה תכונתה. יש לכל עם טבע, יש לכל אדם טבע, יש לכל אדם תכונה, יש לכל עם תכונה, ולהיות אדם מחנך זה להוציא את התכונה הזאת מהכוח אל הפועל. ולכן כל החיים תלויים בזה. החיים תלויים באם אנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל את מה שהוא נמצא בנו בפוטנציאל. ואם לא, ואנחנו רק מנסים כביכול להיות אנשים בעלי מיומנות, או מנסים להעתיק דגמים ודפוסים חיצוניים לאישיות שלי, מה קורה לאדם שצובע את עצמו בכל כך הרבה צבעים? קרי צבוע. צבוע, הוא חי חיים חיצוניים. הוא צריך להיראות בחברה בצורה מסוימת, אז הוא מתחיל להתלבש בלבושים שהחברה מצפה שהוא יהיה, וגם הוא לצערו הרב כבר מתחיל לצפות שזה מה שהוא צריך להיות. זה האנטיתזה הטוטלית למושג חינוך באמת. וזה ההוויה לצערנו הגדול של התרבות המודרנית, שהיא לא מחנכת. הפוך בדיוק. ולכן אומר הרב, אני רק חוזר למה שאמרנו מקודם, אין היה, כדאי לכתוב את המקור הזה, אין היה ברכות בית עמוד 300, 90, אם אינני טועה. לא, 388. מהותה של כל אומה. המהות של כל אומה. זה האופי שלה, זה הטבע שלה. וממילא זה כל הקניינים הרוחניים שלה, וכל הדעות והרעיונות שלה. זה המהות של כל עם. מהותה של כל אומה תיגדר, תהיה מוגדרת בפועל, על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. שדעותיה וקנייניה הרוחניים היא תוצאה של האישיות שלה. ובאשר ברוב, היות ובדרך כלל, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות, עד שלופשות במשך הזמן צורה חדשה. הרי הדעות והקניינים הרוחניים הולכים לפי האטמוספירה העולמית, מבחינה תרבותית, מבחינה חברתית וכו'. על כן, תחול בכל אומה זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. לכל אומה יש סוף היסטורי. למה? כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה, יתרקם לגמרי, כשאותם הרעיונות, אותם הדעות, אותם הערכים האנושיים שהם לובשים צורה ופושטים צורה, הסתיימו, הגיעו לידי מיצוי, אז ממילא כבר אין לה עמדה. כבר אין מעמד פנימי לאומה, וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ,
כשיבוא איזה כוח מתנגד, אם זה פוליטי, צבאי, תרבותי אפילו, לא משנה, לא תוכל לעמוד על נפשה. מדוע? באשר חסר לה המעוז של החיבה הפנימית לעמוד בצביונה. אין לה את העוז הפנימי. היא איבדה אותו כי היא מצטה אותו כבר. זהו, נגמר. לצערנו הרב, היום אנחנו רואים את זה ברמה הביטחונית, בצורה הפוליטית, בכל צורות אחרים אנחנו רואים את זה. שאנחנו לא אנחנו, אז אין את התוקף לעמוד על הדברים הבסיסיים האלמנטריים ביותר, שנוגעים לקיום, להישרדות המינימלית של החיים. ואומר הרב, ובזאת התכונה עצמה, עומד ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם. זה ההבדל העקרוני בין עם ישראל שהוא עם נצח, עם ישראל חי לנצח, לבין העמים שהם עוברים על במת ההיסטוריה. מדוע? כי אצלנו האמת שלנו, הערכים שלנו, האידאות שלנו, הם לא אידאות שנובעות משכל אנושי מתחלף ומשתנה בהתאם לזמן ולמקום. אלא אלה אידאות אלוהיות מוחלטות של בורא העולם, יוצר העולם, נותן התורה. והדעות האלה היו מוחלטות מאז בריאת העולם עד סופו. ולכן בעם ישראל אין זקנה, בעם ישראל אין כיליון, בעם ישראל יכולים להיות משברים קשים, אבל לא כיליון. עם ישראל חי. חי תמיד. זו עובדה היסטורית, זאת הוויה, זאת מציאות. על כן, ובזאת התכונה עצמה, עומד ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם. כי אור האמת של שם השם יתברך שנקרא עלינו, הוא המאור שאין לו קצבה ותכלית. האמת שאין אחרי האמת. כי האמת היא מוחלטת. כל אמת שהיא תוצאה של שכל אנושי היא מוגבלת. היא חלקית, ממילא חסרה, ממילא זמנית, ממילא יש לה כסוף וכיליון. מה שאין כן האמת של ישראל. האמת שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים והתבררו, ביותר יוסיף עוז וצדק ויגלה להן כל בעוד והדר עד כמה האמת הישראלית היא מוחלטת, כי אלוקית. על כן, אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה. על כן, בקשר לפסוק, היום הזה נהיית לעם, הרי הפסוק הזה נאמר, טרם הכניסה לארץ, בשנת 40 במדבר, מה זאת אומרת היום הזה נהיית לעם? אומרת הגמרא, וכי אותו היום, אלא כל יום ויום צריכה תורה להיות חביבה על ישראל כיום שניתנה בסיני. מה זאת אומרת? זה לא רק עניין של יחס רגשי, זה הרבה יותר עמוק מזה, אלא, היום זרח עליך אור חדש של מושגיך המהירים באור עולם של האמת האלוקית. כל תקופה אנחנו מגלים את התורה המוחלטת בזוויות של אמת שמתאימים לתקופה. ואז מתברר עד כמה באמת היום הזה נהיית לעם. התורה היא רלוונטית להיום, ממש היום היום. ולמחר למחר. כמובן יש עקרונות יסוד שלא משתנים. אבל כל דור, כל תקופה, אנחנו מוצצים, אפשר לומר, מוציאים מהתורה את ה... זה מין מקור מים, או, כן, שאין אין לו קצבה, אין לו גבול. הוא קשור לכל דבר, הוא נוגע בכל נקודה, בכל עניין. כי האמת המוחלטת לא תתיישן לעד לעולם, ולא תאבד כוחה כי מהשמיים מעל הארץ. על כן, חביבה התורה הלומדיה בכל יום ויום, כיום שניתנה בהר סיני. כי לומדי תורה נפגשים עם האמת הגדולה הזאת, שמקרינה על כל צדדי החיים. ולכן אני חוזר אלינו. יסוד האומה ביחס העתיד שלה. אם אנחנו רוצים עתיד, גם הווה, אבל אם אנחנו רוצים ודאי עתיד, אז הכל תלוי ביסוד החינוך. אם החינוך הוא מתאים לטבע, הוא מתאים לאופי, הוא חשיפה של האופי, הוא חשיפה של הטבע, אז היות ובעם ישראל האמיתות הן אמיתות מוחלטות, אז יש לנו עתיד. אבל אם החינוך הוא לא מכוון אל הטבע, אל חשיפת הטבע, אלא הוא מחנך למיומנויות חיצוניות, אז חס ושלום, העתיד הוא בסכנה. כמובן, הקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל חי, ואנחנו בטוחים שבסוף, בעתיד, נגיע אל המטרה המלאה, אל שלמות עצמנו ושלמות העולם. זה ברור. כל השאלה זה כמה משברים יהיו בדרך, כמה מחירים צריך שלם בדרך. אומר הרב, כבר נודע מכל חכמי לב, כי התיקון בחינוך הוא תיקון בכל. יש למישהו חילוק כזה, יש למישהו מחלוקת על זה בעולם המודרני? הכל תלוי בחינוך. הקשאלה, מה אתה קורא חינוך? זה המשך המאמר. וזה אמנם נודע לנו מפי הניסיון לכל צדדיו, שבמקומות שהזניחו את החינוך, אין עתיד. אין הוויה, אין קיום. במקומות שהעצימו את החינוך, יש קיום. כמובן ביחס לאותה מדרגה של הערכים, של האמיתות, של התכונות, של האופי, של הטבע, ששייכים לאותו אדם ולאותו עם, הנקרא חינוך. אז הדבר הזה נודע מפי הניסיון לכל צדדיו, הרבה יותר ממה שאפשר לדעת, מפי השמועה והלימוד. נלמד על זה, נתפלסף על זה, נתווכח על זה. בסדר, אפשר להגיד ככה, אפשר גם להגיד אחרת. המציאות ההיסטורית מוכיחה, הניסיון החיים מלמד. זקן, זה כאן החוכמה, ניסיון החיים זה סוג של חוכמה. אוניברסיטת החיים. המציאות מוכיחה שהכל מתחיל ונגמר בחינוך. ולכן, החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתת תכונתה. ואנחנו, ובישראל, שהננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ. אפשר להסביר את זה בהרבה רבדים, נסתפק אולי בשניים. מבית הכוונה בתכונה פנימית ישראלית, ומחוץ הכוונה בתכונות שנראות לנו משותפות עם אומות העולם, אבל אצלנו הן שונות לגמרי, דיברנו על זה הרבה פעמים. שגם הצדדים הנראים לנו משותפים עם אומות העולם, הם ערוכים אצלנו במטבע הישראלי, כפי שרב כותב את זה במקומות אחרים. לכן גם הצדדים האישיים המיוחדים רק לישראל, נקרא לזה תורה, נשמה, וגם הצדדים החיצוניים הנראים משותפים לנו ולאומות העולם, כמו שכל ומוסר אנושי, אצלנו זה לא שכל ומוסר אנושי, זה מוסר אנושי כמו אומות העולם. זה שונה. אפשר לומר מבית אל הצדדים היותר רוחניים, מחוץ אל הצדדים היותר טבעיים. לא משנה שלא נסביר את זה. ובישראל שהננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות, כי אצלנו הכל שונה. מעקב עד ראש, כפי שראינו, הכל שונה. יעקב וישראל. הכל הוא במהות אחרת. ועם זה, היות ואנחנו שונים בהכל, היות ומדרגת האדם שבנו היא לא מדרגת האדם הדומה לגוי, אולי תכף נזכיר כמה דברים בעניין הזה, ועם זה, לכן כשאנחנו לא מגלים צורת ישראל, אז גם אנחנו לא מגלים צורת אדם. הצורת האדם שלנו יותר חלשה. ודברים פשוטים, אלמנטריים, שכל העם מבין, עם ישראל לא מבין. כמו למשל, איך מתמודדים עם בעיה ביטחונית, שהיא בעיה אלמנטרית בסיסית של כבוד לאומי. אין עם בעולם שהיה מאפשר 7 שנים ביזוי לאומי כזה. נעזוב עכשיו ביזוי כבוד השם. ביזוי ישראל. ואפילו נרד מביזוי ישראל. אין עם בעולם שמוכן שעיר והאם בארצו, במדינתו, תהיה מופגזת ולא לא, לא תאפשר חיים נורמליים. אין עם בעולם, אם היה נופל טיל קסם אחד בשדה פתוח בניו יורק, או בשדה פתוח בפריז, או בשדה פתוחה באתונה, היו עוברים על זה לסדר היום? נכנסים להתקפה, הוא במלחמה פה ובמלחמה, יש כללים של מלחמה במלחמה. לא מחפשים עם פינצטה ואחרי זה מתנצלים. אין עם נורמלי שהיה מתנהג ככה. בלי קשר לאמונה, בלי קשר לאלוהים. אז איך זה קורה אצלנו? אני מרגיש שאני חייב כאן להשלים, כי אני רואה את המבטים. כנראה חבר'ה, יש כאן אנשים שלא שומעו את מה שדיברנו פעם. אז אולי נאמר את זה ממש בקיצור נמרץ, למרות שזה נושא גדול מאוד בפני עצמו. הרב קוק כותב בכמה מקומות, שאנחנו יודעים את המציאות המחולקת לחמשת המדרגות הידועות. דומם, צומח, חי, אדם, ישראל. אני נוגע רק בנקודה שקשורה אליה, יש לה נקודה, לעניין שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, הרבה זוויות. זה היה בדיוק הנקודה, תכף נראה. אדם וישראל זה שתי מדרגות חיים לגמרי. שונות לגמרי. אומר הרב קוק, אנחנו יודעים על פי המדע, ועל פי הטבע, שכל מדרגה עליונה כוללת בקרבה את המדרגות הנחותות. כלומר, צומח, זה דומם וצומח. חי זה דומם, צומח וחי. אדם זה דומם, צומח, חי ואדם. ישראל זה דומם, צומח, חי, אדם וישראל. כל אחד מאיתנו, נגיד זה ברמה לא מדעית, יש בו תאים מתים דוממים, יש בעולם הצומח, עד גיל מסוים צומח, אחרי זה שערות צומחות, הצפוניים צומחות, תאים צומחים, יש בו נפש חיונית, בעל חי, יש בו נפש שכלית, יש לו שכל, חיה חופשית, רצון, ואם הוא ישראל שלו נשמע. אז כל אדם, כל בריאה, סליחה, כוללת את המדרגות הנמוכות ממנו. אומר הרב, שני עקרונות כתוצאה מהעיקרון הזה, או שתי השלכות עקרוניים מהעיקרון הזה, אנחנו נתמקד בהשלכה השנייה. אומר הרב, כשאנחנו אמרנו שהצומח הוא כולל את הדומם את הצומח, זה לא נכון לחשוב ולהבין שהדומם שנמצא בצומח הוא העתקה של הדומם שנמצא בדומם. לא. אלא הדומם הנמצא בצומח הוא דומם שמלכתחילה מוכן לקבל עליו את כוח הצמיחה. הוא דומם אחר. יש דומם במדרגת דומם, יש דומם במדרגת צומח. הדומם הצומחי הוא דומם שיש בו הכנה כבר להיות צומח. אז הוא דומם מסוג אחר. מה ענף קמינה? לענייננו. ענף קמינה. שאם הצומח לא יהיה צומח, אז גם דומם אין לו.
כלומר, זה לא נכון לומר שהצומח, אם הוא לא יצומח, לפחות יהיה לו את הדומם שבו דומם. אין לו את הדומם שבו דומם. יש לו את הדומם שבו צומח. אז אם הוא לא יצומח, אז גם אין לו דומם. עכשיו נעלה שתי קומות קדימה, למעלה. האדם, יש בו דומם, צומח וחי. ניקח את דוגמת החי שבו. הדומם יש בו חי. אבל החי שבו זה לא מדרגת חיים של חי כמו בחי. האדם לא העתיק את החיה שבו מהחיה שבחיה. החיה שבחיה היא בצורת אדם. ולכן אם לא יהיה צורת האדם, אז לא יהיה את האינסטינקטים הטבעיים ששומרים על החי כחי. ולכן אם לאדם לא יהיה שכל, מוסר, בחירה חופשית, מכוונים, אז הוא יגיע לקלקולים יותר חמורים מאשר בעלי חיים. כי מנגנוני ההגנה שנמצאים בחי ברמת האינסטינקט, לא נמצאים אצל האדם ברמת האינסטינקט. הם נמצאים אצלו ברמת אדם. ואם הוא לא יהיה אדם, אז הוא גם לא יהיה חיה. הוא יהיה יותר גרוע מחיה. עכשיו נגיע אלינו. תסתכל טוב, תתפלא על מה שאנחנו אומרים. זה יסוד כל הכישלונות שלנו. חוסר ההבנה של הנקודה הזאת. אני רואה את הפרצופים האלומים פה. ועכשיו הנקודה. מדרגת האדם בישראל היא לא במדרגת אדם. היא במדרגת ישראל. זה לא נכון שאנחנו יכולים לומר, טוב, בוא נהיה כמו הגויים, אחר כך נוסיף אם נרצה ישראל. אם לא, לא נורא נשארנו אדם. לא. אם לא נהיה ישראל, לא נהיה אדם. התבנית האנושית שבנו היא לא העתקה מהתבנית האנושית הנמצאת בכל אדם. היא תבנית אנושית אחרת לגמרי שמלכתחילה היא בצורתה ישראלית. ולכן כשלא נהיה ישראל, אז גם לא נהיה אדם. נפקא מינה לשכל מעוות בהכרעות פוליטיות, נפקא מינה במוסר מעוות ביחס למוסר אנושי הישראלי החוצפן כמשל. נפקא מינה לכל תחומי החיים. אנחנו לא יכולים להסתפק בלהיות אדם, כי אם לא נהיה ישראל, לא נהיה אדם. ואז נגלה שתובנות פשוטות, מוסריות פשוטה, שנמצאים אצל אומות העולם, לא נמצאות בישראל. והימים שאנחנו נמצאים בהם היום, היא הראיה לדבר הזה, לצערנו הגדול. ולכן הוא אומר כאן הרב, אם חינוך זה בעצם התאמה לטבע, או חשיפת הטבע, החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתת תכונתה. ובישראל שיננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ, גם בצדדים העצמיים לישראל כמו נשמה, וגם בצדדים הנראים משותפים, אבל הם לא משותפים בכלל. במעלות שונות ותכונות נפרדות, ועם כל זה, ועם זה, ממילא גם החולשות הן הרבה יותר חמורות. ואם זה גם כן בחולשות שונות וליקויים מיוחדים שצריכים הגנות מיוחדות, הגנות ישראליות, לא הגנות של אומות העולם, הגנה של אומות העולם לא תספיק. שכל פוליטי, ביטחוני, כלכלי של אמריקה בארץ לא יחזיק מעמד. הראיה שאמריקאים יודעים להתנהג בעיראק כמו שמתנהגים, אנחנו יודעים להתנהג בעזה איך שאנחנו צריכים להתנהג. זאת הראיה הפשוטה. ואנחנו לא מדברים פה עכשיו פוליטיקה, מדברים פה עכשיו תורה. זה חינוך, וזה ילד מקמי הגן צריך לספוג, להיות ישראלי. רק אתכם ידעתי מקום משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. לכן אנחנו צריכים לצורך שכלול החינוך תמיד לעמוד על אופייה של אומתנו. לא יכול להיות שאנשים יעסקו בחינוך, כל אבא, כל אמא, ודאי מחנך בישראל, בהוראה, והוא לא מכיר את האופי של האומה. אם הוא לא מכיר את התכונה של האומה, את הכישורים שלה, את העצמיות שלה, את המהות שלה, איך יכול לעסוק בחינוך? מה בדיוק הוא יוצא מהכוח לפועל? את מה? את המיומנות החיצונית שהיא ההפך מהחינוך? אם אתה לא יודע את האומנות שהעם הזה עתיד לעמוד בו, לאן אנחנו הולכים, איפה אנחנו באים, אנחנו שואפים? אתה לא יודע את זה, מה שאתה מחנך? את מה אתה מחנך בדיוק? בבקשה, רצית לומר משהו.
לא, לא הבנתי.
לא, אני אשמח לשמוע, אבל.
אני לא הבנתי את העניין של הדומם בצומח.
הדומם הנמצא בצומח הוא לא דומם במדרגת דומם. אני מצייר ציור מטופש לחלוטין. דומם של צומח, אם נגיד שדומם זה אבן וצומח זה עלים עם פרח, פרח זה לא אבן שיש פתאום יוצאים ממנה עלים עם פרח. נכון או לא? אני לא איש מדע כדי להסביר את זה. אבל פרח זה לא אבן, ופתאום יוצאים עלים ולמעלה יש איזה פרח. אלא הדומם שנמצא בצומח, הוא נמצא בבחינת צומח.
במדרגת צומח.
ואם לא יהיה צומח, לא יהיה גם דומם.
למרות שהצמח בנוי מחומרים לחלוטין.
הוא בנוי מחומרים?
דוממים. כל...
אבל זה דומם לא במדרגה דומם. זה דומם במדרגה צומח.
זה דומם במדרגה צומח. זה לא דומם מבחינה דומם, כי הפעולה של הדומם נהפך לצומח.
אז זה כבר לא דומם?
זאת אומרת, הוא לא יכול להיות קיים בפני עצמו.
אז זה כבר לא דומם, בדיוק, אז הנה הוא למד ביולוגיה, זה כבר לא דומם. זה נכון לביולוגיה מה שאנחנו אומרים? אז זה לא דומם. אני רוצה לזעזע את עצמנו. הרב חרלף כותב באחד המקומות דבר שאני לא מבין אותו, אבל ככה הוא כותב. והמדע היום יודע אותו. שכל גרגיר חול שנברא בעולם, כל גרגיר חול, אדם איך שפת הים, לא יודע כמה, אין ספור, אין סוף אולי, גרגירים. כל גרגיר חול יש לו תפקיד אלוקי אחר בבריאה. כל גרגיר חול מגלה קידוש השם אחר בבריאה. והמדע היום מוכיח, ותוכיח ותאשר מה שאני אומר, שכל גרגיר, כל בריאה, כל אטום בבריאה, יש לו מבנה אטומי אחר. אין שני אטומים זהים, פעם אמר לי איש מדע את זה. היום ידוע במדע שאין שני אטומים, שהמבנה האטומי שלהם הוא זהה. יש מבנה, כל אטום יש לו מבנה אטומי אחר לגמרי. נכון או לא?
לא בדיוק.
לא בדיוק, כך אמר לי איש מדע, לא בדקתי. אבל גם אם המדע עדיין לא יגיע לזה, הוא יגיע לזה בסוף. כי דברי תורה הם האמת. כל גרגיר חול שנברא יש לו תפקיד אחר. אם כל גרגיר חול שנברא יש לו תפקיד אחר, אז כל חתול, ודאי יש לו תפקיד אחר. להבדיל, אז כל אדם, ודאי יש לו תפקיד אחר. להבדיל, אז כל עם ישראל, ודאי יש להם תפקיד אחר. מה השאלה?
אבל הרב, זה מחילה. זה שכל אטום שונה מאטום אחר, זה נכון, כי הוא בעצם אטום שונה.
הוא אחר?
זה אותו אטום.
זה בדיוק. איזה פשט? איך הגענו לפשט כזה? האטום הוא אחר, הוא פשוט אחר. זה מה שנקרא מהפכה התעשייתית. ברגע שאתה מוציא, אני יודע מה, 1,000 כוסות, שהם אותה כוס, נראה לך שזה אותה כוס. אבל זה לא אותה כוס, אבל שיש 2 כוסות. זה בדיוק, זה השכפול הגנטי הזה. זה הקטסטרופה של השכפול הגנטי, למשל. זה בדיוק. לכן רבותיי, אנחנו מבינים שאנחנו מתחילים כאן לעסוק בסוגיה שהיא לשד הקיום. היא לשד החיים, היא עצמיות החיים. אי אפשר לדלג על הסוגיה הזאת. א' ב', מה זה חינוך? טוב, אתם רוצים להמשיך יותר לעצמי, זו נקודה חשובה מאוד. טוב, אז אפשר לצפות שתהיה כאן איזושהי הכנה לקראת שיעור הבא? כל אחד יכין מה שהוא יכול, לפחות לעבור ככה בראשי פרקים על הדף שלפניך. בבקשה.